שלום לכולן ולכולם, כאן פרק 4. פעם היה לי רס"ר בצבא שאמר שפעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה צירוף מקרים, פעם שלישית זו שיטה, והיום אני אוסף שפעם רביעית זה רצף. אז איזה כיף שיש לנו כאן רצף. היום מארח את גסטון ואוקסנה. הם זוג יוטיוברים וזוג בחיים האמיתיים. הערוץ שלהם בספרדית, והם מסבירים על החיים בישראל. נדבר על איך משבר גיל 30 הוביל אותם לרצות משמעות, עצמאות וזמן זוגי, ואיך לעשות הכל ביחד. האזנה נעימה. אז היום אני מארח את אוקסנה וגסטון, למרות שהם גסטוני אוקסנה, זה השם של הברנד.
נכון.
למרות שהם מארחים אותי בבית המקסים שלהם ברמת גן, שגם רמת גן זה בכלל תופעה שהיא מעניינת.
ללא ספק, זה מי שאין לו כסף לתל אביב.
לא, זה גם, א', זאת אחת מחמש ערים בלי אותיות ה-V. אז בואו נראה אם אפשר למצוא את כולן, רמז הרעד גם. וגם איכשהו זה עיר שהיא מתחילה מהספארי, והיא מגיעה עד הבורסה. ואף אחד לא יודע איפה היא עוברת שם באמצע, מה יש שם כאילו את רמת גן. אתם יודעים איפה רמת גן נמצאת כאילו?
אני יודעת, אני יודעת.
כאילו כל המקומות, איפה בני ברק נכנסת, איפה...
כן, כן.
מטורף.
כן.
זה בכלל נושא לפרק בפני עצמו. אתם רוצים קצת לספר מה זה הערוץ קודם כל?
כן, אז אנחנו גסטון ואוקסנה, אנחנו נמצאים בכל הרשתות. זאת אומרת, התחלנו עם היוטיוב לפני 4 שנים, אבל אנחנו גם באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק, וכל פלטפורמה זה באמת קהל שונה לגמרי, שזה מדהים לראות את זה. ככה מי שנכנס לעולמות יצירת התוכן יסכים איתנו, שכל פלטפורמה זה אנשים שונים לגמרי. וב4 שנים האחרונות הגענו לקהלים מאוד 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 מגוונים בעולם הלטיני, שמתעניינים בצורה כזאת או אחרת בישראל או ביהדות. אנחנו עוסקים במגוון תחומים, ומאז 7 באוקטובר גם בנושא הסכסוך שלא נגענו בו עד עכשיו. ורוב הקהל שלנו בכלל לא קהל יהודי, הוא קהל נוצרי דווקא, קהל מאמין גם. ויש גם יהודים שעוקבים אחרינו, ואנחנו תמיד שמחים לקבל תגובות של וואו, למדתי משהו חדש, או עכשיו אני מרגיש יותר מחובר ליהודים, או עכשיו אני מרגיש יותר מחובר ליהדות שלי, גם כאלה אנחנו מקבלים. וזה מדהים אותנו כל פעם מחדש. רוצה להוסיף?
לא, זה היה ממש יפה.
אז אתם בעצם לא איזה יוטיוברים שלא יודע, עושים מתיחות אחת לשנייה, או עושים אנפק למוצר, אתם בעצם מנסים סוג של להעביר את האווירה של ישראל, אבל גם לא בקטע, כאילו בסוף יש 1,000 פנים למדינת ישראל, ואתם מעבירים איזה סוג של גוון דתי של המדינה, או גוון אמוני?
לא בהכרח דתי, אנחנו, כמו שאוקסנה אמרה, אנחנו עושים סרטונים, גם אפילו כל המגזרים, אנחנו עושים סרטונים על, על, על דתיים, כן, יש לנו הרבה תוכן דתי יהודי, אבל גם אנחנו עושים, עשינו סרטונים עם ערבים בצפון, עשינו סרטונים עם דרוזים בצפון, זאת אומרת, אנחנו נוגעים בכל, אפשר להגיד, כל התרבויות שיש פה בישראל. זה תוכן, כן, שהוא מאוד מחובר לתרבות הישראלי.
אדם שפותח ערוץ יוטיוב, הוא לא מראש אומר לעצמו, אוקיי, אני אכוון את עצמי לתוכן כזה או אחר. בעצם כנראה היה לכם איזשהו רעיון של, בואו אנחנו נספר את הסיפור של ישראל בספרדית. בסוף אומרים שכל מי שמצליח, הוא התחיל מיתרון תחרותי שהוא לא הוגן. אז בעצם יש לכם איזה סוג של יתרון תחרותי, בעצם יש לכם שליטה בשפה שלא הרבה מדברים אותה כאן, ובעצם יש עולם שלם, אני חושב שזאת השפה החמישית או הרביעית הכי מדוברת בעולם, משהו כזה. רוצים שנייה לספר איך הגעתם לזה? כאילו אני מאמין שאתם לא נולדתם יוטיוברים. איך מגיעים לזה? איך חושבים על זה? מה עשיתם לפני?
גם לא נולדים להיות רופאים ועורכי דין ויוטיוברים. אמרו שאתה רוצה לענות? אני אענה. אוקיי, בסדר גמור. לפני 4 שנים, כל אחד מאיתנו היה לו את המשרה שלו, את הקריירה שלו, הרגשנו ממש על הדרך, מה שנקרא. אני הייתי בעולם הפוליטי, גסטון היה בעולם ההייטק, וחשבנו שככה החיים שלנו די מסודרים. אבל תמיד הרגיש לנו שאנחנו יכולים לתת מעצמנו עוד לעולם. בסוף בעבודה כשכיר, יש איזושהי תקרת זכוכית שאתה מרגיש, כי יש לך את הטייטל של התפקיד, ובסוף יש חברה, ואתה כפוף להרבה מאוד דברים. ואמרנו לעצמנו שאנחנו רוצים לעשות גם משהו לנשמה שלנו, משהו שיעזור לעולם. וכשחשבנו מה אנחנו יכולים לתרום, במה אנחנו יכולים לעזור, אז הבנו, אוקיי, יש לנו את הידע הטכני, שכל מה שקשור לעולם הצילום, יש לנו אהבה מאוד גדולה לישראל, גסטון סיטו פועלה לפני 7 או 8 שנים לארץ, גם מתוך אהבה וחיבור לארץ ישראל, שנינו באנו מעולמות כאלה שהוא רצה להראות את ישראל מהעיניים שלו כעולה חדש ואיך הוא ראה את ישראל, ואני מעולם של לשנות את העולם, כי הייתי בפוליטיקה וחשבתי שאפשר לשנות את העולם רק בפוליטיקה, והבנו שאפשר לשנות את הדעה של אנשים על ישראל גם דרך הרשתות החברתיות, ושזה גם המקום לעשות את זה. אתה יכול לגעת במיליונים בפרק זמן יחסית קצר, זאת אומרת, זה לא עכשיו חוגי בית שאתה יושב בבתים ועובר סלון סלון, אתה נוגע פה במסות של אנשים בו זמנית, ממקומות שונים בעולם, מרקעים שונים, וכשהבנו את הכוח שיש לרשתות החברתיות, אמרנו, אנחנו חייבים להיות שם, כדי שהתדמית של מדינת ישראל תהיה הרבה יותר טובה, כי בסוף זה משפיע על כולנו, גם על היהדות בישראל, גם על יהדות התפוצות, וגם על אנשים לא יהודים, כי בסוף אם מכירים אותך יותר, מפחדים ממך פחות, ואם מפחדים ממך פחות, אז אפילו מתחברים אליך, ובסוף אוהבים אותך ותומכים בך, ואנחנו רואים את זה עכשיו, העוקבים שלנו ממש ממש לצידנו בכל מה שקורה מאז השביעי באוקטובר.
זה ממש מחמם לשמוע. אני חושב שבכלל, אולי מאז השביעי באוקטובר, רואים כמה סרטון של 10 דקות יכול לקבוע דעה של מישהו על מדינה. ברמת הוא יצא להפגנה, הוא ירים שלט Free Palestine או Free the Hostages, וזה הכל ברמת ההשפעה הקטנה הזאת, ואני חושב שזה באמת מקום שהמדינה קצת פספסה או לא עושה מספיק טוב, וזה באמת מטורף שאתם עושים את זה בתור יוטיוברים. אנחנו מודים לכם, האזרחים. את עבדת בפוליטיקה, כאילו היית עוזרת פרלמנטרית, מותר להגיד, אפשר
כן,
להגיד?
הייתי עוזרת פרלמנטרית בכנסת, ולפני זה גם עבדתי במרכז מבקרים של הכנסת, אז ככה הייתי הרבה מאוד שנים בתוך משכן הכנסת, והתאהבתי במקום הזה, אבל הרגשתי שאני יכולה לתרום גם במקומות אחרים.
גם יש שם אחלה קפיטריה.
כן, זה מחירים מסובסדים, היינו שם לא מזמן, ארוחת צהריים קומפלט, מה זה, עלה 20 ומשהו שקל.
כן.
וואו, צריך ליישם את זה בכל הארץ.
משתלם להיות חבר כנסת.
או עובד כנסת, אחד משניהם.
ובעצם אתה היית באייטקס.
נכון.
אז עוד לא קראו לזה אייטקס בטח.
נכון.
ששני אנשים עוזבים עבודות כאלה, אנחנו מדברים כאן גם על איזשהו משהו ערכי, שבאמת הבנתם שגם יש איזשהו צורך של של שוק, אבל גם כאילו בסוף אני מאמין שאם לא הייתם, אם לא היה אכפת לכם מהמדינה, אתם לא הייתם עושים את זה. אבל מה שנקרא, אם ערכים לא הולכים למקולת, ובסוף מאוד קשה אני חושב, דרך מקצוע אחר, להשתוות למשכורות של, של הייטק, או איזה ביטחון תעסוקתי
של המגזר הציבורי, של המגזר הראשון.
האמת שיועצים פרלמנטריים הם לא עובדי מדינה לצערנו, זה משרת אמון, אז גם שם אין כל כך ביטחון תעסוקתי. אבל לשאלתך, בטח רצית לשאול איך אנחנו, איך הייתה התמודדות הכלכלית שלנו עם המעבר מהמשרות שהיו לנו ליוטיוב?
כן, בסוף, צורך העניין, קצת עשיתי לכם סטוקינג בעמוד. לכל חובבי הספרדית, בכלל אין לי, אני חושב שהרבה אנשים מישראל עברו בדרום אמריקה, ואז בסוף אתה חוזר לארץ ואין לך הרבה הזדמנויות להתאמן על הספרדית שלך, כי גם הגיוני שאם מישהו מדבר ספרדית, אז אתה כנראה או שתדבר איתו בעברית או שתדבר איתו באנגלית. ורק בדרום אמריקה בעצם יש לך את ההזדמנות לדבר עם אנשים שהם לא חזקים יותר בשפה אחרת. אפילו אני מודה שהייתי מהמעצבנים שאמרו שהם לא יודעים אנגלית, וממש כפו את הספרדית הקלוקלת שלהם על אנשים אחרים. קיצור, אז אם אתם אוהבים ספרדית, סתכלו על הערוץ, ויש שם באמת תכנים ממש מגניבים, שסוג של מכוונים את איך אדם דתי היה רוצה לראות את ישראל, וזה גם מעניין בפני עצמו. אבל לא ישר פותחים ערוץ יוטיוב, ובעצם מגיעים למיליוני האזנות. אז איך עושים את המעבר הזה, מאיפה מקבלים את האומץ, ומאיפה הביטחון?
תהיה, אם אתה מחפש יציבות, זה לא המקום. אין יציבות ביצירת תוכן, לא לפחות להיות יוטיובר ולהיות תלוי בהכנסות שאתה יכול לקבל מהרשתות החברתיות. זאת אומרת, חודש אחד אתה יכול לקבל הרבה, חודש אחד אתה יכול לקבל אפס. זה ממש ככה. אז אני חושב שהיה ממש אתגר לעבור מביטחון כלכלי, כל חודש אתה מקבל מסכורת, למשהו שאתה באמת לא יודע. ובהתחלה, כן, זה מאוד קשה, אין כסף. זה ככה, אין כסף בהתחלה. ואפילו זו התחלה ארוכה מאוד. אף אחד גם לא אומר לך, ואף אחד לא יודע מתי אתה תתחיל לקבל כסף, משהו שטוב, מספיק טוב כדי שאני יכול לחיות מזה. זה עניין של, אני חושב, אמונה, ממש להיות אופטימי ולהאמין בפרויקט שלך. ואנחנו מההתחלה היינו ממש ממש רציניים, זאת אומרת, התפטרנו מעבודות, ו... לא היו הכנסות מיוטיוב באותו רגע. כלום.
מטורף.
אבל ידענו שאם אנחנו שמים את הלב, כי זה הפשן שלנו, אנחנו שמים את הלב, אנחנו עובדים כאילו, באמת, זה עבודה שלנו. ו... soon or late, כאילו, אנחנו נראה תוצאות. וזה באמת מה שקרה. לקח הרבה זמן, אבל היום אפשר להגיד שכן, אנחנו מסתדרים.
אז...
Okay. ואני רק אוסיף שבהתחלה שילבנו חצי משרה בתחומים שהם פחות התחומים שלנו, רק כדי שתהיה הכנסה, כי בסוף יוטיוב ויצירת תוכן זה כמו עסק עצמאי לכל דבר. וכדי שנהיה גם קצת רגועים עם, עם העסק החדש שלנו, אז כן, לא היינו עד כדי כך חסרי אחריות וזהו, התפטרנו וביי, אלא זה היה הדרגתי וזה היה גם מאוד נכון לנו. אז היינו גם כמה חודשים בחצי משרות, העיקר להרוויח כסף לא משנה איפה, והמשכנו עם הערוץ פול טיים, ואז הבנו מהר מאוד שאפשר גם בלי החצי משרות, הן אפילו קצת מפריעות.
נכון, ואני רק רוצה להוסיף לגבי החצי משרה, ש... זה היה מעניין, כי שנינו באנו ממקומות כאילו יחסית גבוהים של אוקסנה, עוזרת פרלמנטרי בכנסת, ואני ראש צוות בהייטק, ועבודות החצי משרה היו דברים לא נחשבים, ממש לא, כאילו לא קשורים בכלל, אבל זה עניין של אגו, להבין, אוקיי, זה זמני.
יש הרבה עניין של אגו. בסוף אני חושב שמי שרוצה להסתדר, יכול להסתדר בכל מקום, אבל כן, בסוף יש איזושהי חשיבה שהיא חסימה מחשבתית, ובגלל זה אני חושב, אולי הרבה אנשים גם לא עושים את זה. מי הראשון שדרדר את השני?
גסטונצ'יק.
מה השאלה?
מי היה הראשון שהוביל לכל זה? גסטונצ'יק.
אני תמיד ראיתי הרבה יוטיוב, הרבה יוצרי תוכן, אנשים שמטיילים בעולם ועושים תוכן, שפתאום גם מגיעים לישראל ועושים תוכן, ואמרתי, חסר מישהו שיעשה את הדבר הזה מישראל, בספרדית. אנחנו מדברים על ספרדית. חסר מישהו שספר את הסיפור שלנו. וכן, ככה זה אפשר להגיד, הבראשית של הדבר, זה ההתחלה ממש, כאילו, הרעיונות שעלו בהתחלה, כל התוכן שראיתי, וזה, ככה זה נבנה, לאט לאט.
וגסטון מאוד תכלס, יום אחד הוא פשוט בא ואמר, קניתי מצלמה. כאילו, היום הולכים לקנות מצלמה, זה היה באמצע הקורונה, עם עצמו, אבל אליי הוא בא, קונים מצלמה, איך שקנינו את המצלמה, אומר, יאללה, עוד שבועיים פותחים את הערוץ. כאילו, מודה התכליתי, ולהיות רגע, לקח שנייה להבין, רגע, הוא, ערוץ, מה לי וליוטיוב, שנייה, אני עשיתי לפני זה סרטונים, כי התעסקתי גם בעוד תחום משני שלי, של אופנה אקולוגית, אבל זה היה כאילו מאוד חובבני, וגסטון, אני ידעתי שאצלו זה אין דבר כזה חובבני. זהו 100% הוליווד נטפליקס, וגם הסרטונים שתראה אצלנו בערוץ, הם רמה סופר גבוהה. נכון. אנשים לפעמים שואלים אותנו, כמה אתם בצוות? כמה צוות יש לכם? הם לא מאמינים שזה רק גסטון ואני. כשכל עבודת העריכה זה רק על גסטון 100%, העזרה שלי זה לעזור לבחור לו שיר. זה לא עזרה. כן.
אתם גם עושים שם דברים קשים, כמו דיבוב או כאילו... נשמע מסובך.
הכל גסטון, באמת. וכשהבנתי ש... אוקיי, עכשיו הולכים לפתוח ערוץ יוטיוב בסטנדרטים של גסטון, וואי, וואי, וואי. והרגשתי שאני ממש צריכה רגע לאסוף את עצמי, אבל אחרי תקופה, לא אגיד שזה קרה מהר, אחרי תקופה הבנו מה המקום של כל אחד בתוך הדבר הזה שנקרא גסטון ואוקסנה בישראל, או גסטון ואוקסנה.
ראיתי שכשהתחלתם, אז באמת הסרטונים הראשונים, א', הכותרות הן בעברית, אז זה קצת...
כי היוטיוב שלך בעברית, בהתחלה אנחנו מתרגמים הכל.
שנייה, בסוף, אז היוטיוב מציג לי את הכותרת בשפה שאני רואה?
בדיוק.
כן.
אוי.
רק אם אנחנו מגדילים את זה.
מטורף.
כן, אז בהתחלה, כן, אוקסנה תרגמה כמה סרטונים, אבל זה...
הכל, אני חושבת ששנה וחצי תרגמתי את כל הסרטונים גם לעברית, כדי להנגיש את מה שאנחנו עושים לישראלים, אבל אז באיזשהו שלב אתה רואה שאין איזה אימפקט, כאילו, אתה רואה כמה אחוזים מפעילים את הכתוביות, ואתה רואה אחוז אחד, ואני אומרת לעצמי, כן, הקהל בכלל לא מישראל, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, על אחוז אחד שמפעיל את הכתוביות האלה, אני יושבת בערך 3 שעות בממוצע על סרטון, זה לא שווה לי. ואחרי רק שנה ומשהו, הורדנו את זה.
זו עוד התקופה שלפני האוטומייטד סאב-טייטל.
זה בתקופה של הקורונה.
אין?
יש... לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד, כן, בעברית זה קצת יותר מסובך, מעברית לספרדית, מספרדית לעברית, זה לא 100%, כן.
יש פשלות כאילו.
כן, כן.
נגיד ב-iTex יש כזה מושג שנקרא A-B testing.
כן.
שלצורך העניין יש איזה אתר, יש איזושהי אפליקציה, ואומרים, אוקיי, בוא ניתן לחצי מהלקוחות את הכפתור הזה אדום, ולחצי מהלקוחות את הכפתור הזה ירוק, ונראה איזה כפתור עובד יותר. אבל כנראה שביוטיוב זה לא עובד ככה. אין לכם A-B טסטינג, וכל סרטון הוא בדיקה בפני עצמו.
נכון.
ובסוף ראיתי שלקח לכם קצת זמן מזה שהגעתם מאלפי צפיות בודדות לעשרות אלפי צפיות, ומתישהו, אני חושב שקח לכם איזה שנה, שנתיים, עד שהגעתם, זה התפוצץ למיליון.
אני חושבת שזה משהו שהרבה יוצרי תוכן לא ממש מבינים, וזה שיש כמה דברים שלא תלוי בך. מה שתלוי בך זה להיות קונסטנטי, להיות כל הזמן...
קונסיסטנטי.
נכון. אוף, שכחתי את המילה.
עקבי.
עקבי, בדיוק, זהו, תודה. להיות עקבי, כל הזמן להעלות תוכן, לא להעלה מהרשתות, לא שום דבר, ולהבין שאם אתה מייצר תוכן, בסוף משהו יהיה ויראלי. אז מראש תתכונן ליום שתהיה ויראלי, ותבין גם שהתוכן שאתה עושה, הוא מותאם לזה שיום אחד הוא ויראלי. לדוגמה, אם אתה עושה תוכן, לדוגמה, אנחנו על ישראל ויהדות, ויום אחד נגיד, טוב, בוא נעשה איזה משהו ויראלי שהולך בטיק טוק, אבל לא קשור בכלל ישראל ויהדות, פתאום אנחנו מתפוצצים. אנחנו נתקעים עם הנושא שאיתו התפוצצנו. חייב להבין את זה. וזה אנשים שלא מבינים ברשתות חברתיות, לא מבינים. לכן, אתה רוצה להוסיף משהו, מורוש?
כן, כן, כי אנשים החדשים שמגיעים, בזכות התוכן הזה שנהיה ויראלי, הם רוצים להיות את הדברים דומים. הם הגיעו בגלל, לפי הדוגמה של אוקסנה, הטרנד. לא מעניין אותם ישראל ויהדות. זאת אומרת, כן.
ולכן זה כל כך כל כך חשוב ביצירת תוכן, מה שנקרא ממש מקצוענים אמיתיים, להיות טרנדי עם הנישה שלך. שזה עבודה סופר קשה. עשינו על זה ממש אסטרטגיות תוכן ברמה שבועית, חודשית, חצי שנתית. זה היה ככה כל הזמן. כל שבוע מחדש אמרנו מה עובד יותר, מה עובד פחות, בואו נשנה ככה, בואו נעשה ככה, עד שבסוף משהו יתפוצץ, כי ככה זה עובד, בסוף זה מתפוצץ.
אתם ברמת העושים קובעים איזשהו לוז, עכשיו ישיבת צוות מדברים על אסטרטגיה?
כן.
כל שבוע?
כן, כל שבוע. כל שבוע יש לנו ישיבת צוות, בודקים את הערוצים, את כל הרשתות, את הסטטיסטיקות, את התגובות, מה אנשים, מה מעניין את האנשים עכשיו. כן, כל הזמן, כל הזמן.
זה גם קצת תרבות שהיא קיצונית, בסוף יש היום הרבה קנסל. זה נשמע מאוד מסובך, מצד אחד להיות טרנדי, מצד שני לא לחצות את הגבולות. יצא מצב שאמרתם לעצמכם איך אנחנו מתקנים איזה פדיחה, כאילו השאלה, איך אתה בסדר עם כל העולם?
אתה לא יכול להיות בסדר עם כל העולם. יש דברים שאנחנו מראש לוקחים על עצמנו, ואמרנו עצמנו, זה הקו המנחה שלנו, ואיתו נלך. לדוגמה, אצלנו בסרטונים, כשאנחנו עושים סרטונים על דת, אז העמיקות שלנו הוא על יהדות אורתודוקסית, ואנחנו מתמקדים רק בה. אז הרבה אנשים יכולים להרים גבה ולשאול אותנו שאלות לגבי, רגע, אבל למה אנשים ככה, ולמה אין נשים, ולמה לא רואים, ולמה ככה, ולמה אין, למה הן מתלבשות ככה? זאת אומרת, הרבה ביקורות מתוך העולם הזה של היהדות האורתודוקסית, אבל מתוך המקומות האלה, מתוך התגובות שאנחנו מקבלים, שכביכול כלפי חוץ זה יכול להישמע קצת אפילו מה שנקרא אגרסיבי, אנחנו מבינים שהרבה פעמים זה בא מבורות או חוסר ידע. ואז אתה עושה סרטון שלהם שמסביר למה אישה חסידית או חרדית מתלבשת ככה. ופתאום מבינים, או פתאום אתה מסביר למה יש שם כל כך הרבה ילדים, ואז אנשים מבינים, או פתאום אתה מסביר ממה משפחות ברוכות ילדים מתפרנסות, ואז הם מבינים, או שאתה מסביר האם כל חובש כיפה בישראל, אוכר ישראל, אתה מסביר, לא, חברים, יש קבוצה כזאת שנקראת נטורי קרטה, הם בטל ב-60 לעומת שאר האוכלוסייה, ושלא נדבר על סוגיות אחרות, אבל אתה באמת הבנו עם הזמן שמה שנראה לנו תגובה אגרסיבית של הקהל, באמת מגיע ממקום שהוא מאוד, אין להם מושג, אין להם מושג. כשתבדוק נושאים, גסטונצ'יק גם יכול להעיד על זה, כשתבדוק נושאים שקשורים ליהדות בספרדית, המידע לא רק שלא מדויק וחלקי, לא קיים, נכון?
כן, כן, כן. זה 90% לא נכון. אין כזה מקור יהודי, שאני מכיר אתרים יהודים ספציפיים, אבל זה כלום לעומת, נגיד, מה שיש בעברית, ואנחנו מדברים על שפה ש, כמו שדיברנו לפני, שפה ש...
בין הנפוצות.
כן, ואין מידע אמין בספרדית ברשת.
אני לא יודע מה הרקע שלכם בדיוק, אבל גם אתם לא הייתם באינטראקציה מאוד חזקה עם הקהילה האורתודוקסית בארץ. אתם מרגישים שזה שינה אתכם? אתם מרגישים שזה השפיע עליכם?
בסוף רק אני עונה.
אבל גם דברו שניכם. אני רק אספר שכל דבר שקשור לטכנולוגיה הוא קשה בטירוף. אתם תראו את הערוץ שלהם, אתם תראו הכל חלק. הכל זה ביזע ודמעות. רק לפני הקלטה ישבנו כאן, ישבנו. הם ישבו כאן וחיכו לי שעה עד שהצלחתי להפעיל את המיקרופונים והיו צריכים להיות שלושה ובסוף יש שניים. אז כן, שמתי שני מיקרופונים כדי ש... תדברו.
תראה, אני אתחיל להגיד ככה, הברכה הגדולה של הערוץ, הברכה באמת הגדולה, זה כמות הבני האדם השונים שאנחנו פוגשים. אנחנו מצלמים בין פעם לשלוש פעמים בשבוע, תלוי באינטנסיביות של אותו שבוע, וכל מפגש כזה הוא עם אוכלוסייה אחרת לגמרי בחברה הישראלית. זאת אומרת, גם בתוך הקהל הדתי, יש כל כך הרבה רבדים, זאת אומרת, גם בתוך החסידויות, זה מהחסידות הזאת וזה מהזאת, וזה עולם באמת מדהים. החברה הישראלית הוא עולם מדהים, זאת הכוונה.
כן, אני רק אוסיף שבמסגרת של העבודה שלנו וכל מה שאנחנו עושים, אני לקחתי, נכון שיש משפט, מי הוא חכם, מי שלומד מכל אדם, נכון? ככה זה. אפשר ממש ליישם את זה בעבודה שלנו. אנחנו פוגשים אנשים כל כך שונים, באמת אפשר ללמוד מכל אחד.
כן.
עוד משהו אני רציתי להוסיף, אני חושב, כשאני מספר איפה הייתי ועם מי נפגשתי לחברים שלי ישראלים, הם בחיים לא שמעו דברים כאלה, שזה מטורף. אני בתור, כאילו, עולה חדש, אבל כבר הרבה שנים פה, אבל בסדר. אני נפגש עם אנשים של החברה הישראלית, וזה מדהים. זה משהו שהערוץ נתן לנו, את הזכות להכיר כל כך הרבה אנשים, ולדבר איתם, ולהבין את המחשבה שלהם. ואני חושב שזה ממש ממש יפה, ממש יפה.
גם הדיסוננס של המקומות שאנחנו מבקרים, אנחנו יכולים להיות שבוע אחד בקרני שומרון, שבוע אחרי זה להיות בכפר דרוזי, ושבוע אחרי זה להיות בחתונה מוסלמית, אותנטית. ואז עוד פעם, לחזור לרובע המוסלמי בעיר העתיקה, למשפחה יהודית בכלל, ויומיים אחרי זה להיות במאה שערים. אז זה הכל כזה, תמיד קורה משהו, וזה מדהים לראות את זה, זה פשוט מדהים לראות את זה. יותר מדהים אותנו לראות, בעיניי, אתה יכול להסכים איתי או להגיד משהו שאתה רוצה, זה שכמה גם האנשים מבחוץ פתוחים לבוא ולספר ולהגיד, לא משנה מאיזו קהילה או חברה הם, כולם ממש ממש פתוחים לבוא ולספר.
ואני חושב שגם אנשים מבחוץ, תמיד אנחנו אומרים, היינו פה. ואז כשאני מספר נגיד לחברים, עושה, איך היית שם? אנשים שם מגילים, או אנשים לא מקבלים. ואני, אוקסנה יכולה גם להגיד, לא היינו במקום שקיבלו אותנו לא יפה. אנחנו 4 שנים מצלמים סרטונים, היינו בהרבה מקומות, אני לא זוכר מקום ככה בשלוף, שאנשים היו מגילים איתנו. בין אם זה דתיים, חסידים, ערבים, דרוזים, כולם, כולם. אז זה עניין של...
וייב.
כן, של וייב.
של הגישה שלך.
כן, כן.
כן, תראה, לפעמים אנשים קצת מגילים, כי אין להם מושג, פתאום דוחפים להם מצלמה, ואתה בא ומסביר להם, תקשיבו, אנחנו מראים את ישראל בספרדית, בואו תשתפו פעולה, וכשהם מבינים מה אנחנו עושים, ממש פותחים את הדלתות. ממש, אנשים מדהימים.
אתם מרגישים שזה ייצב לכם את התודעה להיות יוטיוברים? נגיד, מהעולם שלי, הייתה תקופה שהייתי מכור לשחמט בצורה קיצונית.
שעות על גבי שעות ב-chess.com.
זה לא פרסומת. והתחלתי לדבר עם אנשים ולהסתכל על אנשים ולחשוב שהם כאילו חיילים של שחמט. נגיד, הייתי יושב עכשיו מולכם, הייתי אומר, זה כמו צריח, אתם יכולים ללכת רק ככה.
יפה.
אתה מרגיש במובן מסוים שהמשחק כאילו תכנת אותך. אז השאלה האם אתם בתור יוטיוברים, האם אתם מסתכלים על העולם מהדשת המצלמה, כאילו, פתאום אתם רואים איזה סצנה, אתם אומרים, וואי, הייתי שם מצלמה פה, או שוואו, חבל שאני לא מצלם את זה, או מעלה את זה?
אני יכול להגיד שכן. אני לפחות כל הזמן עם אנטנות ככה, מסתכל, רואה, שומע, מקשיב, שיחה פה, או רגע, הוא אמר משהו מעניין, אולי יש לו חבר שהוא מעניין, ככה, כל הזמן. אז לפחות אני כן, אבל אוקסנה פה המפיקה של הערוץ, אז יכולה להגיד יותר טוב.
אני חושבת שברמת הצילום, אתה כן מסתכל כל הזמן.
כן, כן, כן.
ברמת הרעיונות ומי יבוא להתארך אצלנו בערוץ, אני תמיד עם רדאר, תמיד יש לנו רשימת משאלות, מה שנקרא, רשימת משאלות לערוץ, שאלה סרטונים שמאוד קשה להגיע לאנשים שם. לדוגמה, בלנית במקווה. מקום מאוד סגור, גן ילדים חסידי, סגור מסוגר, משפחות ברוכות ילדים שבשמחה יראו את הילדים שלהם ויהיה אפשר לראיין אותם. בטירוף, ממש, באמת סרטונים שאני כבר שנים מושכת אותם כי לא מצאנו את האנשים. אז כל מפגש עם בני אנוש, לא משנה כמה הם דתיים או לא דתיים, באיזה שפה הם מדברים, אני תמיד מנסה לעשות חיבורים בראש. רגע, הוא אמר לי לפני חודש שהוא זה, ולפני שבועיים, ועכשיו אני פוגשת את הבן אדם הזה, תמיד אני מנסה לחבר נקודות בראש, ובסוף, בסוף יש איזשהו קליק כזה, וכשקורה קליק זה ממש כמו, כמו הגדולים האלה, ניוטון וכאלה, שפתאום עלה להם הרעיון לראש, וזה הרגע שהאנושות השתנתה. אז מהבחינה הזאת אני אוכל להגיד שזה קורה לנו הרבה, ומבחינת יוטיוב עצמו, זאת העבודה שאני אישית החזקתי בה הכי הרבה שנים, ואני גם לא רוצה להתפטר ממנה.
כל הכבוד.
אתם רואים בזה איזשהו עתיד, איזושהי הסתכלות קדימה? צורך העניין, רוב האנשים שהם שכירים, טוב, בסוף שום דבר לא מובטח לך, ולפחות יש לך איזושהי תחושה של, יאללה, אתה עובד. נגיד, מי שעובד בתעשייה ביטחונית או במשרדי ממשלה, אז יש את, את המילה הגסה הזאת, קביעות. וקביעות זה אולי גם מאוד נוח לך בראש, אבל גם מצד שני זה סוג של גורם לך להיות פחות חד. אני חושב שמצד אחד להיות עצמאי זה מטורף, כי אתם חייבים כל הזמן לשמור על עצמכם חדים, כי אם לא פשוט זה לא יעבוד. מצד שני, יש לכם איזושהי הסתכלות קדימה על כאילו מה העתיד, כמה שנים אפשר להחזיק עם הדבר הזה, על פלן בי, כאילו זה פחד שהוא קיים, שהוא מרחף.
אני באופן אישי כן רואה את עצמי להמשיך לטווח ארוך, להיות יוצר תוכן, בין אם זה יוטיוב, בין אם זה מה שלא יהיה עוד כמה שנים, אני מאוד מתחבר לזה. מה שכן, אני רואה ש... אני רוצה להתפתח יותר, ונגיד לבנות עסקים סביב היוטיוב, ויש לנו מלא פרויקטים לעתיד.
כן, זהו, זה מה שבאתי להגיד, יוטיוב זה שם קוד, אבל בסוף סביב יוטיוב יש המון עסקים קטנים, המון, המון דברים שאנחנו עושים שגם מביאים בסוף את הכסף. זה לא רק יוטיוב וזה מה יש, אלא זה המון מסביב, והמטרה היא בסוף כמובן לגדול יחד עם התוכן, יחד עם התוכן שלנו, ולייצר עוד ועוד הזדמנויות עסקיות סביב התוכן שלנו, גם למען העוקבים שלנו, כי אנחנו בסוף מבינים שיש צורך ואנחנו יכולים לענות להם על הצורך הזה, וגם מתוך מחשבה שבסוף כל בן אדם מחפש להתפתח.
האמת היא שיש איזה משפט כזה של ספרים, של מי שעובד לא עושה כסף. שזה אולי קצת נכון ברמה מסוימת, כי אם אתה עובד, נגיד הייתה תקופה שעבדתי, ונשמע כמו איזה בטלן. אז הייתה תקופה שעבדתי, ואז אתה מוצא את עצמך עובד 9 שעות כל יום, ואיפה תחזור הביתה, ועכשיו תפתח את הלפטופ, תתחיל לחשוב על איזה משהו חדש. לך תעבוד 9 שעות ביום ותעשה ערוץ יוטיוב. כאילו, בסוף, אתה לא יכול לעשות דברים בצורה מאוד איכותית, ואני חושב שהמשפט הזה הוא נכון ברמה מסוימת. בכלל, תקשיבו לספרים שלכם, יש להם הרבה, הם מספרים הרבה מידע טוב. אתם בעצם, לא רק שאתם מתפקדים כיחידה כלכלית, אתם גם בני זוג. דבר כזה יכול בעצם ליצור הרבה הרמוניות יפות, כי אתם סוג של מסונכנים אחד עם השנייה, ובסוף אין צוות יותר אורגני משניכם, ובסוף, נגיד, אם יש הרבה בעלי עסקים שמסתכסכים אחד עם השני, אתם בסוף, אתם משפחה, אתם בסוף עובדים אחד בשביל השנייה, הצלחה של אחד זה הצלחה של השנייה, ולהפך. ועם זאת, הרבה פעמים לכל אחד יש את הדעה שלו. נגיד, העולם העסקי זה עולם שהוא מאוד קר. לא יודע, החברה שמפטרת אותך, אז היא לא חושבת פעמיים, הוא ממש נחמד, כיף לי איתו. לא, זה הכל נטו כסף. זוגיות זה בדיוק הפוך. זה בדיוק להרים אחד את השנייה, לעזור גם שקשה לקבל את החסרונות אחד של השנייה. אחת של השני, גם אפשר להגיד. תמיד, אני אומר אחד של השנייה. אז איך אתם רואים את זה? איך בעצם אתם מגשרים על הדברים האלה?
תראה, אני חושבת שכמו בכל זוגיות, כל שלב בחיים מביא איתו גם התנסויות חדשות. אז נגיד, לא יודעת, זוג שעדיין לא גר ביחד, זה התנסות מסוימת. ואז זוג שעובר לגור ביחד, זה עוד התנסות. והנדבך אצלנו, שהוא נדבך בעיניי הכי סופי, כי יותר מזה אני לא רואה לאן אפשר להתקדם מבחינת זוגיות באמת as is, זה גם לעבוד ביחד. זאת אומרת, אנחנו באמת 24/7 ביחד, וגם זה כמו כל, זה היה ממש כמו להתחיל זוגיות חדשה, טריה מאפס עם בסיס, אבל זה היה צריך, היינו צריכים ללמוד אחד את השנייה מאפס, מהמקום הזה של אנחנו גם עכשיו זוג, ואנחנו גם עובדים אחד עם השני, בתוך חברה שאנחנו מייצרים. ובהתחלה היו הרבה מאוד כלים, כי זה מערכת יחסים חדשה לגמרי. איך אתה מתייחס לבן זוג שלך? כאילו, איך את מתייחסת לבן זוג שלך? האם עכשיו שאת צועקת עליו או שהוא צועק עלייך, זה בן זוג? זה העובד? זה העורך? זה התחקירנית? כאילו, איך זה עובד? וכשמשלימים, כן. האם אתם משלימים כזוג יוטיוברים, שאנחנו צריכים מחר עוד רגע לצלם סרטון, או שאתם משלימים גם כזוג? אז בהתחלה באמת, באמת, זה היה כזה לא מובן. והתחלנו להבין עם עצמנו. ממש להתחיל לבנות עם עצמנו, רגע, בשלב הזה של היום, אנחנו מאבדים את זה, למה זה קורה? ואז אתה מגלה, אנחנו מאבדים את זה כי, לא יודעת, לא אכלנו, או כי לא לקחנו הפסקות, או כי לא שתינו, באמת, הדברים הכי פשוטים.
כן.
ואז אנחנו מתחילים להבין, אוקיי, אז אנחנו מבינים איך הקונסטלציה הזאת של זוגיות ועבודה ביחד עובדים, והיום זה ממש סינרגיה, היום זה מסונחרן 100%, אחרי 4 שנים, הגיע הזמן. אבל בהתחלה היו הרבה מותקלים, אני חושבת כמו בכל מערכת יחסים חדשה.
זה בעצם כמו כל דבר שפשוט לומדים אותו, ואולי עכשיו אפשר להסתכל עליכם מהצד ולהגיד, בונה, איזה מטורף זה שהם עובדים וחיים ונמצאים ביחד, אבל תכלס זה בסוף הכל עבודה קשה, בדיוק כמו שעצם זוגיות זו עבודה קשה.
אוקסנה אוהבת להגיד, עבודה מאתגרת, לא עבודה קשה. היא לא אוהבת את הביטוי.
עבודה מאתגרת, נכון?
עבודה מאתגרת, כן.
אנחנו בקטע של NLP ודיבור חיובי.
זה חלק מעניין של לבנות עסק, להיות כל הזמן בעמוד הזה של פיתוח אישי. אתה לא יכול להתפתח עסקית בלי להתפתח גם אישית. אז גם זה משהו שאנחנו מאוד לוקחים על עצמנו כל הזמן.
בואו נפתח סוגריים קטנים, כי זה מעניין. את כאילו, את משתדלים לדבר תמיד בשפה שהיא חיובית, mm-hmm. כי אתם נמצאים בעולם שזה לא מובטח בו, וסוג של השפה יוצרת מציאות. נגיד, אתם לא אומרים אנחנו צריכים, אנחנו רוצים. אתם כאילו משתמשים בטרמינולוגיה הזאת ביום-יום, בדקה-דקה, או ש...
אנחנו מאוד משתדלים לשים לב לזה. אם נגיד יש לנו יום זיפט, אז אנחנו תמיד אומרים, עוצרים, ואומרים, 5 דברים טובים שיצאו מהיום הלא טוב הזה. מה בכל זאת יצא טוב? לא תמיד זה פשוט, לא תמיד, אבל אנחנו מאוד משתדלים לראות את זה ככה, כי בסוף באמת אנחנו מאמינים שהמילים שלנו והתדר שלנו יוצרים את המציאות שסביבנו, ואם משהו אחד יקרוס, אז הכל קורס. אז אנחנו מנסים תמיד להחזיק את עצמנו.
ואתם אשכר עושים את זה, כאילו.
כן.
אתם אשכר עוצרים, אומרים, בואו נגיד 5 דברים כן. טובים שקרו היום.
כן.
מטורף.
יש הרבה זמן, זה ממש חלק מבניית עסק. יש לנו זמן בלוז לפיתוח אישי.
אתם יכולים להגיד משהו טוב שקרה היום? או שאני מגזים פה?
שהגעת.
יש! הייתה תשובה אחת נכונה. גם אחד הדברים שנגיד, מדברים עליהם הרבה בזוגיות, זה סוג של נפרדות. זה סוג של בעצם, אז אתם חולקים יותר דברים ביחד מזוג סטנדרטי. איזה מילה.
זוג סטנדרט.
אפשר להגיד.
מרוב הזוגות. ועם זאת, כאילו, בסוף כל אחד ממכם אדם אינדיבידואל, ואומרים שגם הריליישנשיפ הכי משמעותי שיש לך בחיים, זה בסוף עם עצמך. איך אתם כן מוצאים מקום לנפרדות, או מקום לכל אחד בשביל עצמו, כל אחד בפינה שלו?
אנחנו מייצרים גם, יש לנו פעולויות שכל אחד עושה בנפרד. אני, לפעמים, אני הולך לחדר כושר, וזה כבר 1.5 שעות מהיום שאנחנו לא נתראים ולא מדברים. יש לי לימודים פעם בשבוע, ב-TLI.
TLI, אני חושב שיהיה על זה פרק בהמשך. Stay tuned.
כן, אז זה 4-5 שעות פעם בשבוע שאנחנו לא נתראים. ויש לנו כך, גם כשאנחנו עובדים פה, בבית. לי יש את הפינה אישי שלי, פה, אני עובד, ואוקסן עובדת שם בחדר שלה. זאת אומרת, אנחנו, כן, 24/7 ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, אבל לא, אתה יודע, כל הזמן עובדים אחד ליד השני ומדברים כל הזמן.
אני אוסיף ואומר שזאת ברכה, באמת, כי בסוף אתה מחפש זוגיות בחיים, או אתה. אני זוכרת נגיד סתם בתיכון כשדמיינתי בן זוג, ככה בדיוק דמיינתי, שכל הזמן יהיה ביחד, כל הזמן. ולא סתם גסטונצ'יק הוא הבן זוג הראשון הרציני שלי, ואני שלך, נכון?
נכון.
אני מגלה את הסוד. אז
ממש... עכשיו זה יהיה הסאונד הזה.
זה בסדר. ממש.
ובסוף אתה מחפש בן זוג, את מחפשת בן זוג, את מחפשת בן זוג, אתה מחפש בת זוג, כדי בסוף להעביר איתם את החיים, לא כדי להעביר איתם שעתיים ביום מול הנטפליקס, לא לדבר, כי אין כוח לחיות.
כן.
ואני חושבת שזה קרה לנו לפני, כי באנו באמת מקריירות מאוד תובניות. לא דיברנו הרבה בינינו. שישי שבת, אתה רוצה רגע להתנתק מהכל, אין לך עכשיו כוח לשמוע על הבעיות של אחרים. ועצם זה שאנחנו ביחד 24/7, באמת, זה ההוצאה לפועל הכי טובה של זוגיות, בעיניי. כי אתה כל הזמן שם עם הבן זוג שלך. רצית להוסיף?
לא, זה ממש יפה, אני גם חושב שזה ברכה.
ברכה.
כן.
זה המימוש של איך שתפסתם את הזוגיות שלכם.
של כל זוגיות. אני חושבת שכל זוגיות צריכה לכלול בתוכה X שעות של זוגיות ביום, לא דייט שבועי, שם אנשים אומרים, תצאו לפחות לדייט שבועי, וכשאני שומעת שאנשים לפחות יוצאים לדייט שבועי, באמת כואב לי הלב, כאילו. אז מה שאר הזמן? כאילו, אין זוגיות שאר הזמן, זה הדייט השבועי הזה, אנחנו לא יוצאים בחיים לדייטים, כי כל היום זה דייט. לא צריכים דייטים.
וואו. זה צריך להיות המשפט בכניסה שלכם לבית. גסטון ואוקסנה, כל יום זה דייט.
נכון?
כאילו, יש לכם שגרת יום, יש לכם לוז, אתם מתכוננים שבוע קדימה, איך זה נראה פחות או יותר?
כן. כן, יש לנו, אנחנו משתדלים כמה שיותר לבנות לוז לשבוע, אבל זה מאוד דינמי. כי לפעמים קבעת ביום, נגיד, יום שלישי אני הולך סרטון, ויום רביעי יש לנו צילום, אבל פתאום הצילומים לא יכול, הוא יכול רק ביום שני, ואז אני צריך להזיז הכל. זה מאוד דינמי, זה לא אפשר לקבוע מה עושים בדיוק כל שעה, כל השבוע. אבל כן, בגדול יש לנו לוז, אנחנו יודעים, יש לנו משימות, אפשר להגיד. כן, השבוע יש לנו צילומים, יש לנו זה, צריך לערוך את זה, צריך את זה. מתי? גם יש בעבודה הזאת המון של inspiration, להיות יצירתי. ואז אני לא יכול לקבוע, אוקיי, מ-9 עד 10, אני אעשה, כן, אין לי inspiration.
אוקיי.
לפעמים, לערוך סרטון יכול לקחת לי, אם אני עם inspiration, איך אומרים בעברית?
כי... יצירתיות.
כן, אם אני יצירתי...
השראה.
השראה, אם יש לי השראה ואני יצירתית באותו רגע, זה מקפיץ את המהירות ואת הפרודוקטיביות, ואני ממש כאילו אינטואיט, ואני סוג של נכנס לווקיום, ואני לא רואה כלום, ואני ממש אינטואיט. עכשיו, אם אני לא... אין לי השראה, זהו, אני לא יכול, וזה ממש כאילו בא מהשמיים, ככה זה עובד. אז בגדול, אפשר לעשות לוז, אבל זה לא ממש קבוע. וכל שבוע זה שונה, שזה משהו מאוד מגניב. אין שבוע שנראה אותו דבר כמו הקודם.
אתם באמת עושים כאן פרסומת מטורפת להיות יוטיוברים.
יש, סוף, הקהילה מאוד קטנה בארץ, בואו תהיו.
יש קהילה, יש לכם חברים, אני בבית שלכם, אם לא הבהרתי את זה קודם, אז באמת יש כאן כל מיני פסלים של, מה זה פסלים? תמונות של פרס של 100,000 סאבסקרייברס, ועוד איזה פרס של כנס. יש קהילה של יוטיוברים, וכמה מהם לא מגוחכים. כאילו, סליחה.
אוקיי, אז יש קהילה באמת של יוטיוב, שיוטיוב ישראל יאמר לזכותם, מתחזקים אותה מאוד חמוד. הקהילות ביוטיוב ממש בצורה מאורגנת מתחילות מ-50,000 עוקבים, שבשביל ישראל זה ימבה, אבל בשביל חול יחסית בקלות מגיעים לזה, כי יש פשוט הרבה יותר קהל. וברגע שאתה עובר את ה-50,000 עוקבים, אז אתה ממש נכנס לתוך הקטגוריה של הקומיוניטי של יוטיוב ישראל, והם עושים מפגשים פעם בכמה זמן, ושם מפגישים את כל היוטיוברים. רוב היוטיוברים בישראל, נכון להיום, תקן אותי אם אני טועה, זה יוטיוברים או של משפחות, כל מיני משפחת ככה וככה, שזה אנחנו בכלל לא בפילד הזה, כי מי שצופה בזה זה משפחות. אחרי זה יש לנו...
אני חושב שעל זה, זה מערכון בארץ נהדרת.
יכול להיות.
משפחת צופר, משהו כזה.
אני לא רואה טלוויזיה כל כך, אבל אני אצפה. חוץ ממשפחות יש עוד קטגוריה של בני נוער ילדים, שזה כל מיני פעילויות כזה, ומשחקים, אתגרים, כן, דברים כאלה, שזה המון המון, וגיימינג. זה שלושת הקטגוריות המרכזיות בישראל ליוטיוב. שכמו ששמת לב, רוב קהל היעד זה בין גיל 3-4 ל-18-20 גג.
אולי מקודם אמרתי דברים מגוחכים, למרות שתכלס אתה יכול לייצר תוכן שהוא כביכול מגוחך, אבל להיות אדם סופר רציני, כי בסוף אנשים לא מצליחים סתם. אבל בסוף, כמה אנשים כמוכם יש שמנסים גם להעביר איזשהו מסר, איזשהו משהו ערכי, או אנשים יותר בגילאים שלנו?
אני חושבת שגם בסרטוני אתגרים יש מסר ויש תוכן. הוא מותאם לבני נוער ולצעירים שלהם זה פונה. זה שלא כל יוטיובר הוא עכשיו נשיונל ג'אוגרפיק, זה ממש בסדר. אני חושבת שחשוב מאוד שיהיו גם יוטיוברים שהם יותר על הצד הבידורי, יותר שנייה ירגיעו את המוח של האנשים שצופים בזה. ובסוף באמת כל אחד, כמו שאמרת לפני זה, אין דבר כזה יוטיובר מצליח שהוא סתם עושה שטויות, מדליק מצלמה ומעלה ופתאום יש לו מיליון עוקבים. זה לא קורה. כל אחד זה עבודה סופר מאומצת ומאתגרת, ואף אחד לא מגיע לזה סתם. בגלל זה מי שמגיע לזה, לא אכפת לי איזה תוכן הוא עושה, רק על זה שהוא הגיע להישגים האלה, כבר מגיע לו כפיים וכל הכבוד. וכמה כאלה כמונו קיימים בארץ, אני לא אתלומר לך, כי אנחנו לא כל כך צופים ביוטיוב ישראל, אבל בחול, בעיקר בקהל דובר ספרדית ואנגלית, יש המון המון ערוצי תוכן כאלה, שאתה יכול ממש ללמוד מהם משהו.
זה השילוב שהוא הכי קשה, לעשות משהו, תוכן שהוא גם כיפי, ונגיד הדוגמה הכי קלאסית זה דולינגו. בסדר? שבסוף הבחור הזה הבין צורך ללמוד שפה אחרת, והוא הבין שאפשר לעשות זה בצורה משחקית וכיפית. אבל דווקא הגבול הזה הוא גבול שהוא מאוד קשה. קשה לעשות משהו שהוא גם ערכי וגם יש בו מין הווירליות. דרך אגב, יש איזשהו מושג בעולם הפודקאסטים, שרוב הפודקאסטים לא עברו 7 פרקים. בגלל זה אני אעשה 8. כאילו, אני ממש יכול להבין למה אנשים נשברים אחרי 7 פרקים. כי בסוף אתה עושה את אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואף אחד לא מבטיח לך שזה יתרום עם אחרי 7 פרקים. ובכלל, גם כל המונטיזציה היא קצת עוד לא מוסדרת בעולם הזה. וביוטיוב, בסוף גם מי שמצליח זה כנראה באמת אנשים שהיו קונסיסטנטים, כמו שאמרתם בהתחלה. ואם אתה מנסה מספיק דברים, בסוף משהו יצליח. מלמדים אתכם גם על האלגוריתם של יוטיוב בכנסים, או שזה איזשהו סוד כמוס ואתם פשוט צריכים להבין?
זה חור שחור פשוט.
זה חור שחור שאף אחד לא מבין. אני אפילו, אם אתה שואל אותי, אפילו אנשים בתוך יוטיוב לא יודעים. זה, כן.
זה מחשבים כבר בשלב הזה.
כן, זה מחשבים בשלב הזה, זה, כן. מה שכן צריך להגיד, לא מומלץ להילחם לאלגוריתם.
כן.
כי האלגוריתם מכווין אותך, אוקיי, זה פחות מעניין, זה אל תעשה זה, אז זה כואב הרבה פעמים, כי אתה שם עם הרבה כוח ולב, ואתה מצלם סרטון, או אתה, כמו שאתה אומר, אתה עושה מלא עבודה, ואף אחד לא מבטיח לך זה, אבל בסוף צריך להיות מספיק פתוח, כדי להיות גמיש, וכדי, כן, ולהיות פתוח לעשות שינויים, אפילו אם זה כואב. כן.
הוא שומר עליכם חזקים, שומר עליכם בג'ונגל, שזה טוב, זה טוב ולא טוב. כאילו הרבה פעמים, נגיד, אומרים שאנשים שייחסים לזוגיות, שהם משמינים ומזניחים את עצמם. ודווקא, אתם נראים אחלה. ודווקא, נגיד, רווקות כן שומרת על אנשים, כי הם חייבים להיות מספיק טובים. אז אולי אפשר להמשיל, להיות יוטיוברים זה סוג של הרווקות של עולם העסקים. אבל אולי נוריד את זה בעריכה.
זה רעיון מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין. אני פשוט חושבת שמי שביוטיוב הוא בן אדם שבסוף הוא גם חיצונית, כל הזמן מציג את עצמו, וזה בדיוק כמו זה בדיוק כמו שחקנים, דוגמנים, זמרים, כל בן אדם שמופיע, בסוף הם שומרים על עצמם יותר מאוכלוסייה כללית. נרצה או לא נרצה, זאת הסטטיסטיקה. אני חושבת שזו על אותה קטגוריה.
ראיתי שזה משהו שלא הפנמתי, שבאמת זה מעבר ליצור את התוכן, זה האשכרה להפנים ולדעת שאתם, כל העיסוק שלכם, התזונה שלכם, הספורט שלכם, מה שאתם עושים ביום יום, דברים שאתם סתם אומרים, בסוף צריך להיות מייצג ולדבר, כאילו להיות באיזושהי תודעה שתמיד יראו אותך.
נכון, כי בסוף סתם אתה מעלה סרטון על 100 שערים, אבל מה שבסוף ישאלו אותך בתגובות זה, איפה קנית את השמלה? או איפה את עושה את השיער שלך ככה שיהיה בלונדין, איפה את צובעת, איפה את מסתפרת, זה בסוף מה שמעניין אותם.
אוקיי, אנחנו בהתחלה, דיברנו קצת על השביעי באוקטובר, ובעצם המצב הלאומי עכשיו הוא לא בשחקים נקרא לזה, ובעצם אתם בתור ערוץ שמייצג את ישראל, כאילו אם תרצו או לא תרצו, או אם זה הכתר הרשמי שלכם או לא, בסוף אתם מייצגים את ישראל, וכשמסתכלים עליכם רואים את ישראל. איך אתם תופסים את מה שקורה בעולם, ספציפית בעולם הלטיני?
אני חושב שבלי קשר לשביל אוקטובר, יש הרבה דיסאינפורמציה על מה שקורה בישראל, על אפילו הייתי אומר, מה זה ישראל בכלל, מה זה יהודים. אז בואו נתחיל מזה. אנשים, רוב האנשים לא יודעים אפילו, כן, איפה ישראל נמצאת במפה, וכמו שאני אומר, מי היהודים. אז הרבה מהתוכן שלנו, נגיד לישראלים, יכולים לראות את זה ויגיד, מה זה פשוט, כאילו ממש פשוט, מסביר מה זה תפילין, אבל זה ברמה הזאת. עכשיו, אחרי 7 אוקטובר זה הכל עוד יותר, כי אנשים נחשפים לכל מיני דברים לא יפים ומתחילים סתם להגיד, או קונים, אתה יודע, קונים סלוגנים ויוצאים לרחובות.
כן.
זה מתחיל משם.
ואני חושבת שמה שאנחנו גילינו בשביעי לאוקטובר זה באמת החוזק של הקהילה שהייתה לנו, כי אנחנו כבר היינו 3.5 שנים של תוכן לפני שביעי באוקטובר, ופתאום אנשים אומרים לנו, אתם הערוץ מדיה היחיד שאני מתעדכן דרכו, אתם החדשות שלי, אני לא צופה בחדשות, לא קורא עיתונים, אני פשוט יודע דרככם מה קורה. אז אנחנו מבינים באמת את גודל האחריות שיש לנו, ולדעתי היינו באמת בין הערוצים הראשונים שבכלל העבירו הלאה את מה שקורה פה. היינו הראשון, איך שהייתה הזקה ב6:30 בבוקר, היינו ככה כבר עם הטלפונים ראשונים, כי הבנו שאם הם לא יראו את זה דרכנו, זה לא בא ממקום של, הנה תראו, צילמנו, לא, זה בא ממקום של, תראו מה קורה בישראל, עד שזה הגיע לטוויטר, ייקח זמן, לכו תדעו איזה ערוץ או איזה חשבון יעביר לכם את המידע הזה, תראו אצלנו הכי אותנטי מה קורה ברגע זה בישראל. היינו מצלמים להם ככה את המסך של הטלוויזיה וכותבים להם מה כתוב בעברית.
כן.
לא היה שום מידע על זה, בטח לא בספרדית, בעברית כמעט ולא, בטח שלא בספרדית. אז אתה מבין מהר מאוד, אנחנו הבנו מהר מאוד, שאם לא דרכנו, הם לא ידעו את זה. הם לא, גם לא, לא תמיד אנשים מחפשים את זה, בעצם זה שהם כבר עקבו אחרינו מלפני. כמו שאמרתי לך לפני, זה מכירים אותך יותר, פוחדים ממך פחות, אוהבים אותך יותר ותומכים בך הרבה יותר. אז כל מי שכבר אהב אותנו מלפני, בגלל היהדות שלנו, הישראליות שלנו, פתאום לא הייתה לו בכלל שאלה באיזה צד הוא. הוא לא התעניין בכלל בסכסוך, אבל פתאום הסכסוך עלה, ברור לו שהוא בצד הישראלי, הוא אפילו לא שואל את עצמו את זה. ושם הבנו את הכוח של הקהילה המדהימה שלנו.
כן, אני רק רוצה להוסיף, שאחרי שבועיים, שביעי לאוקטובר, הרבה אנשים התחילו לכתוב לנו, תמשיכו לעשות תוכן על מה שקורה בישראל, כי במדינה שלי כבר הפסיקו לדבר על זה.
וואלה.
שבועיים, אנחנו מדברים אחרי שבועיים,
כן.
של מה שקרה בישראל. זה הפך ממשהו שמדברים כל הזמן, כמו כל דבר, נכון? בהתחלה מפמפמים את זה, ומדברים הרבה, 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 הרבה. אבל אחרי זה הפך להיות כותרת, דקה אולי, בחדשות היומיים, וכאילו מדברים, זה מה שקורה בישראל עכשיו.
וזהו, עכשיו בדיוק חזרנו לפני חודש מחודש במקסיקו ומיאמי. אין מלחמה.
כן,
כלום.
לא מורגש.
עכשיו אנחנו צפינו שם בחדשות, ראינו טלוויזיה כדי להבין מה קורה. אפס, דממה, צרצרים, אין כלום. יש בקהילות יהודיות, ישראליות, במקומות האלה, כן, יש, זה כמובן מורגש, זה כל הזמן שם בשיח, בדגלים, בתמונות של החטופים, אבל הקהל, האוכלוסייה המקומית, אין להם מושג, כלום, כן. שום דבר, שקט.
אתם שכחנו. מרגישים שיש איזשהו דיפולט של להיות נגד ישראל, או ש... בעולם הלטיני יותר דווקא יש יותר אהבה.
אני חושב שבי דיפולט אנשים לא יודעים מה קורה. אנחנו שומעים הרבה מהאלה שהם נגד ישראל ומהאלה שהם בעד ישראל וחושבים שלכולם יש דעה. נכון? או לפחות כולם מתעניינים במה שקורה.
דרך אגב, כמו שבדיפולט הם לא יודעים מה קורה, אז בדיפולט התוכן היחידי שאני צורך של מה שקורה בעולם, אולי לכם יש הרבה אינגייג'מנט עם אנשים מחול. אני צורך את מה שקורה בעולם דרך החדשות שלי, שזה גם משהו מאוד חד צדדי וספציפי.
כן, אז כמו שאני אומר, אנשים, רוב האנשים, אין להם מושג. כאילו, אפילו לא מתעניינים, לא מגיעים לזה.
אתם באינגייג'מנט, מה שאמרתם שיש לכם לוז, אז באמת ראיתי אותך מגיבה על הודעות, כמה האנגייג'מנט הזה תופס חלק מהיום, וכמה היחס האישי שלכם הוא חשוב לאנשים, ויש לכם איזשהו מדד כזה של, אני לא זוכר איך זה נקרא באותיות של הייטקס, אבל תוך כמה זמן אתה עונה למישהו?
יש לא יודע, אלפי תגובות כל יום. ואנחנו, כמו שאוקסנה אמרה לפני, אנחנו רק שניים. לענות לתגובות ולהיות על זה, זה עבודה לכל דבר. זה community manager, להיות על, על, ה, על הדברים האלה ולענות.
לי זה יכול לקחת יום שלם.
כן, רק...
רק על ההודעות של אותו יום, אפילו לא הלכתי אחורה. רק על אותו יום, יום שלם.
אז תדמיין, אי אפשר. אי אפשר להגיע לכל בן אדם. אנחנו משתדלים, כן, אבל...
בשלב הזה גם יש לנו כבר את העוקבים הקבועים, שזה כאילו, גסטון ואוקסנה, מה קורה איתכם? ודיברנו, אנחנו גם, יש כבר סיפורים של עוקבים שאנחנו מכירים. יש לנו עוקבים שבאמת משתפים אותנו בדברים אישיים, שאני אומרת לעצמי, וואו, איזה כבוד זה בשבילנו, שמישהו מרגיש כל כך פתוח איתנו לספר שאימא שלו חולת סרטן, ושהוא מתפלל עליה כל יום, או שלמישהו אין חברים, והוא אומר, אני לא מאמין שאתה ממש כמו החברים שלי, כמו המשפחה הווירטואלית שלי, וזה מדהים, כי אתה ממש מכיר ככה את העוקבים שלך, אבל לצערי הרב, מאוד מאוד מאוד, אנחנו לא יכולים להגיע לכולם, כי זה
גם המון אחריות דבר כזה. בוא נע, מישהו רושם לכם שאתם כמו המשפחה הווירטואלית שלו, אז...
כן, כותבים לנו דברים מטורפים. נגיד, אני ממש זוכר שמישהו כתב לנו שסבא שלו מת, ושהוא היה ממש לא טוב, אבל בימים האחרונים שלו, בתקופה האחרונה שלו, הוא ראה את הסרטונים שלנו, וזה שמח אותו ממש.
מטורף.
לפני שהוא מת.
וזה משהו ש...
וסליחה, לא, תוסיפי, תוסיפי.
מישהי אמרה שהיא קראה לילדה שלה בשמי.
באמת?
כן, אוקסנה.
וואו.
כן.
בוא נעזר, בוא תרשווה מכל הדברים האלה. את יודעת, בהתחלה קוראים לילדה על שמך. בסוף זה כיכר וזה רחוב.
זה
רק ההתחלה.
אנחנו נחיה בלי הכיכר, אבל אנחנו מאוד אוהבים את העוקבים.
כן, לפעמים אתה חושב, אני עושה סרטונים, אבל אתה לא יודע לאן אתה מגיע. אתה באמת לא יודע לאן אתה מגיע.
כן. זה הכל רנדום בקטע טוב.
כן.
בעצם יש הרבה אנשים בגילאים שלי שנולדו כאן, שעם המצב בזמן האחרון מדברים על מעבר. זה איזושהי עננה שנמצאת מעל בעצם הרבה אנשים, ואני חושב שזה משהו שמקיף את כולנו. ואתם דווקא אנשים שכאילו סוג של עשו את הכיוון השני. ולא יודע, נגיד, לפעמים יוצא שאני רואה איזה מישהו שעלה מארצות הברית, ואז הוא מגיע כזה עם מלא אנרגיות, וכזה אומרים לו, מה? כאילו, מה אתה עושה? אנחנו עוד שנייה באים לאיפה שאתה הגעת ממנו. איך אתם תופסים את זה? ואיך זה גורם לכם להרגיש גם בתור כאלה שבעצם סקרים את ישראל? כי אני חושב שזה לא טריוויאלי להגיד שאתם... כאילו, אני חושב שזה לא טריוויאלי פשוט.
זה משהו ששאלו אותנו הרבה, העוקבים. במיוחד אחרי 7 באוקטובר. למה אתם ממשיכים... למה אתם חיים בישראל? תעברו מדינה, לפחות לעכשיו. ואנחנו תמיד אמרנו, אין סיכוי. אין סיכוי. כמו שאתה אומר, שעולה חדש מאמריקה מגיע לפה עם כל אנרגיה, כך אני מרגיש שאנחנו כאן, גם. יכול להיות גם, כי אנחנו מאוד פשן, יש לנו הרבה פשן לגבי התוכן שאנחנו עושים, אנחנו מאוד מחוברים לישראל וציונות וכל הדברים האלה, אבל אני, לפחות, אני לא רואה את עצמי לחיות במקום אחר. כמו השיר שהקלטנו, אין לי ארץ אחרת.
אני גם חושבת שאף אחד לא מחכה לך בשום מקום בעולם. אף אחד לא מחכה לך. כאילו אנחנו חיים באיזושהי אשליה שנעבור לארצות הברית ויקבלו אותנו בזרועות פתוחות ונמצא עבודה ונהיה מיליונרים ונקנה בית. אף אחד לא מחכה. מי שחושב שהוא יברח פה מהבעיות שלו, הבעיות שלו רדפו אחריו לגרמניה, למיימי, לפינלנד, לא משנה לנו יברח. בסוף הבעיות שלו ירדפו אחריו. אם הוא לא ימצא את השקט והשלווה שלו במקום הנוכחי שלו, השקט והשלווה לא ילוו אותו לרילוקיישן שהוא הולך לעשות. ואני חושבת שהציונות המודרנית זה להמשיך ליישב את הארץ הזאת, כמה שאפשר, כמה שצריך. אם לא אנשים כמוני, כמוך וכמו כל המיליונים שנמצאים פה, המדינה באמת הייתה בסכנה קיומית.
ואני גם חושב שהעיסוק שלכם גם בסוף נותן לכם הרבה דלק. כי לא כמו אנשים רגילים, כאילו, אני שונא את המילה הזאת, לא כמו רוב האנשים שבסוף אתה רואה את ההתנהגות המגעילה בכביש ואת זה שעוקפים אותך בתור, בסוף אתם רואים הרבה חלקים מאוד יפים של המדינה וזה מזכיר לכם את זה כל הזמן. זהו.
נכון, סיכמת את זה טוב.
יש איזה סרטון שאתם מאוד שמחים שעשיתם, איזה משהו שנגע בכם, ומאוד שינה אתכם?
אני מאוד אהבתי לצלם הסרטון של החתונה חסידית. היינו בחתונה חסידית מדהימה, שעל פניו זה נשמע כמו, כאילו היינו בחסידות בבית שמש, הכל סגור, כאילו איך אתה יכול להיכנס עם מצלמה? ולא רק שאני נכנסתי עם מצלמה, גם אוקסנה נכנסה עם מצלמה לאזור נשים.
איך הסכימו לכם?
תראה, אנחנו אף פעם לא עושים דברים ככה סתם, אנחנו כבר מכירים את הקהילה וכבר היינו שם, וגם דיברנו עם אחד האנשים מתוך הקהילה לפני שאנחנו באים. מן הסתם, אתה לא יכול לשאול כל בן אדם מתוך האלף, אפשר, 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 אבל הקונספט הזה שאנחנו באנו לחתונה, זה לא היה להם חדש, כי הם כבר ראו אותנו באירועים אחרים. גם מישהי ניגשה להם ואמרה, אה, זאתת, אני מזהה אותך מהתיק, אה, זאתת, איזה חמודה. וגם כי אנחנו באים ממקום מאוד 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 מכבד, אנחנו אורחים שלהם לרגע לא הפוך, הם לא חייבים לנו כלום, גם אם היו מעיפים אותנו, הייתי מבינה אותם מכל הלב, אבל לא הפוך, הם משכו את גסטונצ'יק בעד, בוא, תאכל, תהנה, תהיה איתנו, תרקוד. וזה מדהים לראות את זה, כי עד שאתה לא חווה את זה בעצמך, אתה לא תבין את זה. אבל בוא, תמשיך, מה, נכנסתי לך באמצע.
לא, שזה סרטון שהוא, זה אפילו לא סרטון, זה שלושה פרקים של סרט דוקומנטרי, שאנחנו מראים ומסבירים מה קורה בחתונה חסידית, שאני חושב שאם אתה שואל אותי, אפילו ישראלים לא יודעים, ישראלים חילונים, אין להם מושג מה קורה שם. וזה מרתק. כאילו יש דברים שם מטורפים, ולחוות את זה, להיות שם, ולצלם את זה, ולהרגיש שממש מקבלים אותך, ועם באמת, כאילו עם לב פתוח, זה עשה שינויים, כאילו זה ממש ממש יפה.
זה גם מסוג הדברים שהגעתם אליהם בזכות זה שיש לכם מומחיות הרבה זמן, ואתם באמת נכנסתם, כמו שאמרת.
נכון, זה לא משהו שקורה אחרי איש חודשיים של ערוץ.
ההשקעה משתלמת.
נכון.
איזה תוכן אתם צורכים? יש לכם איזה שהם המלצות? ספרים, פודקאסטים, אתם בכלל צורכים יוטיוב בעיקר כחלק מזה שאתם יוטיוברים?
אני מאוד מריץ יוטיובר, אחד מהגדולים דובר ספרדית, קוראים לו לואיסיטו קומוניקה, הוא בן אדם מאוד חמוד, אני ממש אוהב את התוכן שלו, ממליץ, אם אתה רוצים ללמוד ספרדית גם, ממליץ על התוכן שלו, הוא מאוד קליל, משפחתי, זה ממש חמוד.
הוא כל כך חמוד שקוראים לו לואיסיטו ולא לואיס.
לואיסיטו קומוניקה, מה הוא עושה? הוא טראבל בלוגר, מטייל בכל עולם, ועושה סרטונים ממש ממש חמודים.
איזה שאלה קשה.
באנו לשאול שאלות קשות.
נכון, זהו. יוטיוב אני משתמשת בו בעיקר ככלי מחקר ופיתוח, מה שנקרא. קשה לי ליהנות מיוטיוב כיוטיוב, כי אני באמת רואה בזה כלי עבודה. אני אישית מאמינה שמה שיעזור לי להיות יותר טובה בעבודה, זה הרגעי מנוחה למוח. והרגעי מנוחה שלי למוח זה התרבות הקוריאנית. יש לנו פה דיסקים של אומנים מקוריאה, יש לנו פה מאחורה סדרות של קיי דרמה. אני מנקה את הראש עם קוריאה, ואז זה נותן לי, זה כל כך מנותק מהעולם שלנו פה, בין אם זה דתית, תרבותית, חברתית, שזה נותן לי ממש דרייב לחזור חזרה למציאות ולהמשיך בעשייה.
משבר גיל 30, זה משהו שהוא בכלל קיים? היה לכם משבר גיל 30? זה משהו שהרגשתם?
אני חושבת שהערוץ הוא המשבר.
כן, כן. אני חושב שזה דוגמה, הערוץ זה דוגמה. כי אנחנו, התחלנו באיזה גיל?
התחלנו בקורונה, שזה היה משבר עולמי.
כן. כן, אז זה היה חלק, בוודאות. השינוי קריירה ולעשות יותר משמעות. כן?
שזה דומה. 27-28 התחלנו את הערוץ, לחלוטין היה לנו משבר, הבנו שאי אפשר להמשיך ככה, כל אחד מהכיוון שלו, חיפשנו את המשמעות, הייתה חסרה משמעות, לפחות לא במונחים שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים מלא משמעות, ופתאום אין את זה באותה רמה, ואפשר לתרום הרבה יותר לעולם. ובלי לחשוב עכשיו על כסף, שמה כסף, אני אישית תמיד האמנתי שהכסף יבוא. אני אישית. לא יודעת, אולי גם אתה האמנת
כן,
ככה?
כן, בוודאות.
אבל אני האמנתי כן. תמיד שאם אתה עושה מה שאתה אוהב, בסוף הכסף יבוא, ואם הוא לא בא, כנראה שאתה עם עצמך לא מספיק מדויק ואמיתי, שאתה עושה את מה שאתה אוהב. תבדוק ממש טוב. ולכן העניין הכלכלי לא הטריד אותנו כשהתחלנו. אמרנו, בסדר, נסתדר, יהיה טוב. ואיך רציתי להשלים את זה, ואני לחלוטין מאמינה שגם הקורונה וגם המלחמה וגם לקראת גיל 30, כל הדברים ביחד בגיל הזה בשנתונים שלנו, השפיעו לנו מאוד, ואנחנו גם נראה את זה עוד כמה שנים קדימה, כי אנחנו עכשיו נמצאים גם בעיצומו של משבר עדיין, רק יצאנו מהקורונה, כן. התחלנו לנשום ופוף מלחמה. ייקח לנו עוד כמה שנים טובות גם לצאת משני הדברים האלה יחד, וזה משבר לכל דבר, אבל מכל משבר יש הרבה מאוד הזדמנויות. אנחנו אישית, אני באמת מרגישה שהצלחנו להפוך את הלימון ללימונדה, ולקחת את זה למקום טוב. אמרנו, אוקיי, סבבה, העולם עכשיו בקורונה, זה מעולה, כי הם בבית יושבים, רואים יוטיוב, מעולה, יוטיוב זה המקום. אז ניסינו למצוא את הדברים הטובים, כמו שאמרתי, ביום זיפט, 5 דברים להודות עליהם, זה בדיוק זה. וכשיש מנטליות כזאת, אז המשבר הוא הזדמנות מדהימה.
כל מי שמקשיב לזה, שיעורי בית, נסו להגיד 5 דברים טובים שקרו לכם היום, תתפלו כמה זה קשה, בזמן שעכשיו אמרת את זה, ניסיתי לחשוב.
באמת?
הגעתי לפה, והייתם סבלנים, אבל אוקיי.
אני אגיד לך, אתה פה, שזה היכרות יותר מעמיקה ממה שהכרנו עד עכשיו, כי הכרנו, אבל לא ככה מעמיק, וזה שאתה פה בבית זה מעמיק יותר, אז זה 1, תמיד כיף להכיר חברויות. 2, היום אכלנו לצהריים חומוס ביתי, אני תמיד אוהבת להכין חומוס, אבל לא תמיד יש לי כוח זמן ופנאי, אז הכנתי, והיה טעים לנו מאוד. יפה. 3, התקשרתי לאימוש ודיברתי איתה, צריך כל יום להתקשר לאימוש, זה כלל ברזל. 3. 4, 4 זה מתחיל קצת להסתבך, אבל אני אמצא, צפיתי בפרק של הקי דרמה האהובה שלי, שזה תמיד משמח ומרגש. 5, מה יש לנו 5?
שחזרנו מירושלים בשלום.
נכון, חזרנו מירושלים בשלום.
לא, כאילו ברכבת
היה בסדר. כן, לא היה עמוס, היה מזגן, הכל עבד, הכל תקתק, הכל תפעל. נכון, הנה 5 דברים.
מטורף מה שקרה פה. התחלתי לרחף פתאום ולא הבנתי מה קורה.
יש לך 5? תגיד 3.
אז א', שירחתם אותי ושהייתם סבלניים. זה שהגעתי לכאן בשלום על קורקינט, כל הדרך לעבר המתגן. יש לי חברים טובים. שעם חלקם דיברתי היום, וזה שאני הולך למופע אימפרוביזציה יותר מאוחר.
נכון, זה היום.
זה היום. אחד הדברים שאני אולי לוקח, זה שעושה רושם שעבדתם לפני זה בעבודות שהן מאוד דורשניות, ואני חושב שזה משהו שמביא איתו שחיקה גדולה. בסוף, לא כל יום אתה שמח לקום, ואני חושב שזה שאתם עושים יוטיוב 4 שנים, ואתם אומרים שאתם שמחים לעשות את זה, ואני מאמין לכם, כי קשה לשקר שנסתכלים בעיניים, אז זה פסיכי, ואני חושב שזה מסר שאפשר לעשות אחרת. סלף פרומושן, משהו שאתם רוצים להגיד למאזינים שלנו, שאומנם מדברים עברית, אבל אולי חלק רוצים לשמוע דברים בספרדית.
איזה מסר היית רוצה להעביר לעולם המורוש?
שיעקבו אחרינו.
זה מסר טוב. אני חושבת שהמסר של הסיפור שלנו הוא להסתכל על הדברים מחוץ לתבנית הרגילה. אני באמת חושבת שהדור שלנו מושתת על הרעיונות שהם, אתה יודע, by the book, מה שכולם עושים. הדור שלנו חושב שהוא ממציא את הגלגל, הוא לא באמת ממציא את הגלגל. מחליפים עבודות, מחליפים זוגיות, גם האלה שכבר יציבים, מתחתנים, עושים הכל כרגיל, מתקדמים בעבודה, דלקן, ילדים. בואו שנייה רגע נעצור, זה ממש טוב לפעמים לעצור, ולבדוק עם עצמנו, אנחנו במקום הנכון לנו, כן, לנשום. ואני שוכחת גם לעשות לפעמים.
לעצור ולנשום.
לעצור ולנשום ולהבין האם אתה בייעוד שלך. זה נשמע הכי קלישאתי שיש, אבל לשאול את עצמך אם אתה בייעוד. או את?
אתם יכולים להגיד בספרדית, תודה שהזנתם למזלגות. אם יש לכם חבר או חברה שאהבו את הפרק, שתפו, ושיהיה לכם יום מקסים. וכך הפרק יסתיים.
כן, יש לי זיכרון.
זיכרון? Gracias por escuchar al podcast Más Legot. Si tenés algún amigo o amiga que van a querer escuchar este tipo de material, por favor, pasales este podcast y nosotros nos vemos al próximo podcast.
תודה לכולם על ההקשבה, תודה לסניור סילברמן על המוזיקה המקורית בהתחלה. קטע קטן מהערוץ של גסטון ואוקסנה, את ההמשך תשמעו שם.
ופרוס עלינו סוכת שלומך. Oh.